הנושא שאנחנו נעסוק בו היום זה התשובה בדור שלנו. לכאורה, התשובה בדור שלנו, התשובה היא בכל יום, בכל זמן. מה, למה צריך להבדיל בין התשובה בדור שלנו לתשובה בדורות האחרונים? אלא צריך להבין, כל זמן, לאורך כל שרשרת הדורות, מהיר בתכונה שלו. הדור הקודם, או הדורות הקודמים, נאמר ככה, היינו בגלות. הגלות, חז"ל ממשילים את הגלות ללילה, ואת הגאולה ליום. היום, איפה אנחנו היום? באיזה ארץ?
ישראל.
ארץ ישראל. זה גלות או גאולה?
גאולה.
איך אתה יודע? כי אתה בארץ ישראל. גלות וגאולה, רק צריך להבין, זה לא תיאוריות, זה לא רגשות, זה לא, זה מציאות, המציאות של קיבוץ גלויות, ומארץ ישראל, ומדינת ישראל, וכל זה, זה מציאות ממשית, היא לא פנטזיות או משהו כזה. בשוב השם כתוב, היינו כחולמים, אז שואלים, מה זה היינו כחולמים? היינו חולמים! שוב השם לשיבת ציון. למה כחולמים? כחולמים זה כף הדמיון. זה כמו חלום. מה הכוונה? שוב השם לשיבת ציון, אנחנו לא חולמים. אנחנו כמו חולמים, אבל אנחנו מציאותיים. המציאות שלנו היום היא מציאות של גאולה. נכון שהגאולה עדיין בתחילתה, איך אומרים, חז"ל, הגאולה משולה לעלות השחר כמה כמה בהדרגה, לא בפעם אחת, אלא הדברים באים בהדרגתיות. אנחנו היום בגאולה, והתשובה, המושג תשובה, זה לא רק עניין פרטי שאדם מתוודה ואומר, אשמנו, בגדנו וכו'. זה לא, יש גם תשובה בכל דור ודור. יש הבדל בין תשובה שאדם עושה בדור הזה, דור הגאולה, ובין תשובה שאדם עושה בדור הקודם. תשאלו אותי מה ההבדל. ההבדל הוא פשוט, כאן אתה נמצא בבית. כאן אתה נמצא במקום הטבעי, ארץ ישראל זה המקום הטבעי של עם ישראל. בגלות זה לא המקום שלנו, מקום חשוך, מדוכא. באמת, הרב, במאמר שלו, מאמר הדור, שהוא עוסק בסוגיה הזו של תשובה בדור שלנו, בדורות האחרים, אז הרב כותב שבגלות התשובה היא תשובה מיראה, ובארץ ישראל התשובה היא תשובה מאהבה. ומה ההבדל בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה? תשובה מיראה, כמו בגלות, פשוטו כמשמעו, במדרגה הנמוכה ביותר, זה פחד. למשל, בגלות אתה אומר לאדם, אם תחלל שבת, נו, 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 גנום, השמיים יפלו. טה, 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 וואו, וואו, וואו. בסדר, אני אשמור שבת. בגלות, אם אתה עובר עבירה, אתה כבר בתאום, איך אומר רב נחמן מברסלב, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר מה? מה העיקר, זיו? לא לפחד כלל. לפחד, איך? להתפחד כלל. בגלות אתה כמו אומר, או שאתה בסדר, או שאתה איפה? בתהום. כמו איזה לוליין שהולך על חבל, בחבל בין שני בתים. כל רגע אתה או בשחור או בלבן. וואי וואי וואי, פחד. קוראים לזה בלשון פסיכולוגים חרדות. חרדות. בגלות אתה חי במציאות של חרדות, פשוטו כמשמעו. אתה או בשחור או בלבן. מישהו כאן היה פעם בגלות? לא הייתי. טוב שלא היית, אתה היית בגלל. שם מידת הדין היא הדומיננטית. זאת אומרת, כל מידת הדין. וזה טבעי, מדוע? כי בגלות אנחנו בהתגוננות. כנגד הגויים, כנגד ההשפעה שלהם, כנגד כל המציאות שהייתה שם בגלות. אז פיתחנו מנגנון הגנה כזה. מנגנון הגנה שאומר, או שאתה טוב, ואם לא, אתה בסוכן מאוד, אתה יכול ליפול מהר מאוד לעולם לגמרי אחר, למקומות לגמרי אחרים. כמו בפריז, הייתם פעם בפריז? הם באים מפריז. זה נכון? שם אתה... מציאות קשה. אומר הרב, בגלות מידת היראה, התשובה מהיראה, היא אופיינית לגלות. אבל בארץ ישראל, התשובה היא תשובה מאהבה. מה זה תשובה מאהבה? מתוך הכרה, מתוך הבנה, ומתוך עין טובה, מתוך הכרה שהאלוקים אוהב אותנו, לא רוצה להעניש אותנו. לא מידת הדין הדומיננטי, אלא מידת החסד, מידת הטוב. זה אופייני לארץ ישראל. זה מובן הדבר. ככה מסביר הרב, על מנת שנראה את הדברים בתוך הכתובים, בתוך זה. תפתחו בבקשה את אורות התשובה. יש לכם אורות התשובה? באמצע, אני קורא מה שהרב כותב. דרך אגב, הדברים האלה כתובים גם על הכריכה, ולא במקרה הדפיסו את הדברים האלה בכריכה. ואם יבוא האדם, כותב כאן הרב, לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, דהיינו בזמן קיבוץ גלויות ותחיית האומה, ואל דברת קצב מגולה ואור הישועה הזרוחה, לא יביט. סליחה, בכף דלת. עמוד כף דלת. בכף דלת. באמצע הדף, כן. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. בהמשך הוא גם יסביר מדוע. אבל אני רוצה להסביר את הדבר הזה. יש ביטוי בחז"ל שנקרא הקץ המגולה. שואלים שאלה, מתי קץ הגלות? מתי יהיה קץ הגלות? יש שם תשובות שונות בגמרא, מסכת סנהדרין. תשובות שונות מה קץ הגלות, ואחת התשובות היא אין לך קץ מגולה מזה. מה זה הקץ המגולה? לפי מה שכתוב שם בגמרא, ורש"י גם מפרש את זה, שני דברים מגולים שרואים את זה בחוש בעין. אם אתה רואה קיבוץ גלויות, זה קץ מגולה. אם אתה רואה את ארץ ישראל פורחת, נותנת את פירותיה, סימן שמה? זה הקץ המגולה. זה לא תיאוריה, אלא מה זה? זה היסטוריה. זה הדור שלנו. אנחנו היום בקיבוץ גלויות? אה? איך אתה יודע? מאיפה ההורים שלך? אה? ממרוקו? מה אתה אומר? מאיפה ההורים שלך? פולניה, מה אתה מדבר? ושלך? שלושה יהודים. איפה יש דבר כזה בעולם? כל אחד ממקום לגמרי אחר, וכולם ביחד כאן בארץ ישראל. זה תיאוריה או היסטוריה? זה מציאות או זה דמיונות? מה אתם אומרים? אנחנו בקץ המגולה מבחינת קיבוץ גלויות. מישהו פעם טייל בארץ? מישהו אוהב לטייל כאן בארץ? מה ראית? זיו, אתה טיילת פעם בארץ? איפה? בשביל ישראל בטח. מה ראית? מעניין מה ראית. זה הכל! מה, בשוויצריה היא לא יפה? ההימלאיה לא יפים?
אבל היא יפה גם בפנימיות.
אה? ומה?
ארץ ישראל היום אפילו גם פנימי.
תמימות?
פנימי, פנימי.
פנימיות?
פנימיות.
מה ראית? מה זה פנימיות? מה זה? מה ראית? ספר לנו. אולי לא ראית טוב.
אולי.
למה אני אומר? זה באמת, העניין של ראייה היא חשובה מאוד. יש ביטוי בגמרא, מסכת חגיגה, רואים ואינם יודעים מה הם רואים. כמו שאתה אומר כרגע, ראיתי ארץ יפה, זה הכל, זה הכל. רק את היופי. לא, בארץ ישראל רואים יותר מזה. בארץ ישראל רואים איך ארץ הזה נותנת פירותיה. יוד קיי זה שם השם. השכינה מתגלה כאן. מכל עץ, מכל אבן, מכל כביש, מכל בית, מכל אדם. כל מי שכאן חי בהם. לא ראיתם, מישהו ראה פעם את השכינה? לא ראיתם. אוי, חבר'ה, איפה אתם חיים? אין לכם עין טובה? אין לכם עין טובה. אין לכם, אני בצעירותי, כשהייתי בחור צעיר כמוכם, אז המקצוע שלי היה מורה דרך. מדריך בחברה להגנת הטבע ומורה דרך ודברים כאלה. מישהו כאן היה פעם מורה דרך או משהו? לא הייתי. מקצוע לכאורה, על פנה, מקצוע מאוד מעניין. למה אתה עובר, אתה מספר היסטוריה של כל מקום, לקבוצות, מה היה כאן, מה היה זה, כל דבר, זה בסדר. זה מעניין מאוד העניין הזה. אבל צריך להבין, אחרי תקופה של כמה שנים שהסתובבתי, כבר הייתי תקליט שחוק, כל קבוצה צריך להסביר לה בדיוק אותו דבר, שמקום הזה וזה, וצריך זה וזה, הפעולות הזה וזה, וזה. הרגשתי שמשהו חסר כאן. מה זה, באתי כאן להיות מורה להיסטוריה ותו לא, או לגיאוגרפיה, או משהו כזה. ואז אמרתי, כל מה שאני רואה וחווה ומטייל, אין לזה משמעות רוחנית, מוסרית, רק אינפורמטיבי, רק לדעת תאריכים ודברים מהסוג הזה. אבל לא יכול להיות הדבר. חייב להיות שכל מה שאתה רואה כאן, ובכלל בעולם, יש לו כמו שהזיו אמר, פנימיות. מה זה פנימיות? רוחניות. משהו ניבט מתוך כל הדבר הזה שהוא דבר רוחני. ואני אתן לכם דוגמה של הדבר. יש פרח שקוראים לו סחלב, זה, אבל קוראים לו, יש כל מיני סחלבים. אחד מהסחלבים קוראים לו דבורנית. דבורנית זה שם של הסחלב. מה זה הדבורנית הזאת? הדבורנית הזאת זה פרח דומה לדבורה. אז מרחוק אתה מסתכל על זה, נדמה לך שזאת דבורה. עכשיו, הדבורנית הזאת, הדבורים באמת באים אליה. הצוף, צוף. אני זוכר הייתי בתור מדריך, אני הסתכלתי עליו, תראו, זה דבר נפלא. באמת זה יופי. הצמח הוא שייך לצמחים. הדבורה שייכת לבעלי חיים. הצמח חי מהדבורים. למרות שזה שני יצורים מרמות אחרות לגמרי. ועל ידי הדבורה, הצמח הזה מופרה. ממשיך את השרשרת. והדבורה יש לה צוף, אבקנים, כל מיני דברים. תגידו, אתם תיאמתם בפלאפון ביניכם, בין הצמח ובין הדבורה? איזה חסד, איזה יופי, איזה חוכמה, איזה הרמוניה, בין הדבורנית ובין בין הדבורה, נכון או לא? אז עוד לא הייתי אדם דתי. אבל פתאום גיליתי שבעצם בטבע הזה שאתה מסתובב בתוכו יש מימד מוסרי, ערכי, רוחני, יכול להיות בזה, יכול להיות בכל דבר בעצם. בחוכמה יסד ארץ. עולם חסד ייבנה. בכל דבר. אנחנו יושבים כאן, במכון מאיר. יש כזה טוב או לא? כן? יש בזה שכל, חוכמה, תבונה? כן או לא? צריך להגיד טוב, תודה? מה צריך להגיד? תודה, תגידו תודה. הרב כותב בעולת ראייה, הכרת הטוב זה הדבר הכי חשוב בחיים. מה זה הכרת הטוב? הכרת הטוב לא רק שהשם מיטיב איתך, שאתה נושם ואתה חי ואתה זה, אלא הכרת הטוב בכל דבר שקיים בעולם. האלוקים ברא את העולם בחסד, בטובה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה מה? טוב מאוד. ואני אגלה לכם סוד, אבל אני מבקש להישאר בינינו. תגידו, בלי נדר. הסגולה של ארץ ישראל זה לראות את הטוב. לראות את הטוב. זה הסגולה. לכן קוראים לארץ הזאת ארץ טובה. ארץ חמדה. ארץ זבת חלב ודבש. לראות, כאן, זה נקרא השכינה. הטוב האלוקי, הוא מתגלה כאן בארץ ישראל, זה הסגולה של המקום הזה. וזה בא לידי ביטוי בפירותיה. הפירות כאן זה לא פירות רגילים. אז זה המיוחד, זה סימן לקץ המגולה. אתה לא יכול לחיות בארץ ישראל, בתחושה שאתה חי בחושך, בגלות, ברע, בלא טוב. אדרבה, זה, אתה כפוי טובה. לכן כשבאים לארץ, מביאים ביקורים. מה זה הבאת ביקורים? זה ביטוי להכרת הטוב, שאתה לא כפוי טובה. אתה אומר לאלוקים, באתי למקום הכי טוב בעולם, שבו אתה מתגלה. איפה אתה מתגלה? בארץ ישראל, בירושלים, בבית המקדש, במכון מאיר, בכל דבר ודבר. זה מה שהרב כותב כאן. הקץ המגולה, מי שלא מביט לקץ המגולה, מי שמתעלם מהקץ המגולה, מי שזה לא מעניין את העובדה שיש קיבוץ גלויות, ולא מעניין את העובדה שהארץ הזאת פורחת ומתפתחת ומתחזקת וכל הדברים האלה, איך אומרים בלשון שלנו? אאוט. אאוט, מה זה אאוט? אני יודע, כדורגל, מה זה אאוט? הוא בחוץ. כמו שחזל אומרים, כל מי שיש לו קינה ותאווה וכו', הוא מנותק מן העולם, עבור מן העולם. זאת אומרת, אתה חי פיזית, כמובן, אבל מבחינה רוחנית, אתה לא מבין את המציאות שאתה חי בתוכה. אתה בדברים לא טובים, מבחינה אישית. העיניים שלך לא בסדר. אז מה עושים בשביל לפתוח את העיניים, לתקן את העיניים? מישהו מעוניין לראות? יהיה לו עיניים טובות. נגיד לכם. אבל זה מחייב. טוב, נגיד לכם. צריך משקפיים. משקפיים. משקפיים שיראו לנו את הטוב. אני נוהג לספר סיפור על שיש על יד מחנה יהודה, יש בניין גדול שקוראים לו בניין כלל. אתם מכירים את זה? יש כאן ירושלמי במקרה? מכירים בניין כלל? לא מכירים בניין כלל? מחנה יהודה, אתם מכירים? על יד מחנה יהודה יש שם בניין גדול כזה, נקרא בניין כלל. בתוך הבניין הזה יש אופטיקה, היה אופטיקה, עכשיו הוא עבר משם. קראו לו עינית, עינית. שם מסדרים משקפיים. זה לא במקרה הדבר. עבר החנות הזאת, האופטיקה עברה לרחוב הנביאים, לא רחוק משם. זה מתאים לך. אתה בבניין כלל ישראל. אתה רואה את הכלל? אתה לא רואה רק את עצמך? את הפרטיות שלך, את הדברים האלה. וואי, איזה עולם טוב. איזה עולם טוב. שאלה איזה עין יש לך. אם אתה תקוע בתוך עצמך, בתוך הבעיות שלך והפרטיות שלך והאינטרסים שלך והבלגנים שלך וכל זה, אתה לא רואה טוב. מה אתה רואה? טוב ובואו, בלגן, כל מיני דברים לא טובים. אבל אם אתה זוכה לבניין כלל ישראל, דהיינו, ראייה יותר כללית, לא להסתכל נקודתית, רגעית, על הזמן הזה, על הרגע הזה וכל זה עם כל ה... דרך אגב, זה לא המצאה של הרב קוק. אלא, כן, בבקשה. אתה מתקרב, הנביא הוא חייב להיות אדם כללי, הוא לא יכול...
היית בעין טובה בכלל ישראל, ואז אתה נכנס לנבואה, חוב הנביאים, כמו שאמרתי.
זה מה שאמרתי, הם עברו מכלל ישראל לחוב הנביאים. כן, מדרגות. אבל בעצם לומדים את הדבר הזה מאברהם אבינו. אברהם אבינו, המשנה אומרת, הייתה לו עין טובה. הוא ראה באופן כללי. כמו שחז"ל אומרים, הווה מלמד זכות על כל האדם. מה זאת אומרת, הווה מלמד זכות על כל האדם? למה לא על האדם? למה המילה כל האדם? אלא שאתה רואה בן אדם, אתה יכול לראות אותו לפי רגע מסוים, עבר מסוים, פרט כזה או פרט אחר. אתה לא רואה את כולו. אתה רואה רק את החלק שלו. כל ראייה חלקית היא לא טובה, אבל ראייה כוללת היא טובה. כל אדם יש בו נשמה טובה, יש בו צדדים טובים, יש לו גם צדדים לא טובים. אבל אם אתה רואה רק את הצדדים הלא טובים שבאדם, זה יכול להיות האדם אתה בעצמך, זה יכול להיות החבר שלך או אחרים, לא משנה. אם אתה רואה רק חלקו של אדם, אז במילא לא תלמד עליו זכות, כי אתה רואה את חסרונו. אבל אם אתה מצליח להתעלות ולראות את כל האדם, את כל החיים שלו, כל המציאות שלו, באופן כללי, אז אתה מבין שהאדם הזה, בסך הכל, למרות החסרונות שלו, הוא טוב. כדוגמה, משל. אותו דבר, בכל דבר. איך אומרים בפתגם עממי, לטיפש לא מרים חצי מלאכה. למה לא מרים לו חצי מלאכה? יש כאן מישהו טיפש במקרה? אף אחד לא טיפש, חכמים, תכף נראה אתכם. למה טיפש לא מרים לו חצי מלאכה? כי הטיפש, אתה מראה לו חצי מלאכה, הוא מתחיל לכעוס. אתה נותן לחיית לתפור לו חליפה, נאמר, והחיית הזה... אחרי, אתה בא אחרי שבוע, אומר, נו, איפה החליפה? הוא אומר, איפה השרבולים? איפה הביטנה? הביבי, זה רק התחלתי. אז הוא מתחיל לחוס, מה זאת אומרת? אומר לו, החיית, אתה טיפש, אין לך זמן. זה לוקח חודש, חודשיים לפור חליפה. תבוא בעוד חודש, חודשיים. זה הטיפש, שהוא עצבני. זה משל, נמשל לחיים. לחכם, אתה בא, אתה אומר, או... יפה מאוד, התחלת כבר, רואים משהו. אני אבוא עוד חודש, חודשיים, לראות השלמות. מה פסוט חלס החכם, נכון? למרות שיש חיסרון, הוא רואה את הטוב. הוא רואה את הדברים בהתפתחותם. אנחנו גם, סליחה שאני אומר את זה, לפעמים אדם תקוע במציאות שהוא חי בתוכה, הוא רואה חצי מלאכה, הוא לא רואה את הדברים בשלמותם. הוא עצוב, הוא כעוס, וכל הדברים האלה. למה? האם המציאות היא כזאת באמת? לא, הוא טיפש, הוא רואה חלק מהדברים. כמה שהאדם יש לו ראייה כוללת יותר, כללית יותר, פרספקטיבה יותר, במילא הוא רואה את המגמה הטובה שקיים בכל דבר. אם זה באופן אישי, באופן משפחתי, באופן חברתי, באופן לאומי, באופן עולמי, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם, והעולם הזה הוא בעצם הוא טוב, וראיית הטוב וגילוי הטוב במציאות הזאת, בעולם הזה, היא תלויה בעיניים שלנו. אם יש לך עין כללית, אתה מסוגל לזה, אתה רואה את הטוב. אם לא, אתה לא רואה את הטוב. לכן בחסידות אומרים, יש סולם מאחד עד עשר, מבחינת שמחה או עצבות. אז אומרים, אם האדם הוא עצוב, צריך לבדוק את עצמו כמובן, אם הוא עצוב, סימן שהוא חושב על עצמו יותר מדי. אם הוא חושב 50 מחשבות מתוך 100 רק על עצמו, הוא לא בדיכאון גדול, רק בדיכאון קטן. דיכאון קטן, קוראים לזה דיקי. הוא בדיקי. אבל אם הוא חושב מתוך 199 מחשבות רעות על עצמו, ואיזה דיכאון הוא? איזה דיכאון? הוא בחושך. ממש בחושך. מה הוא צריך לבוא בן אדם כזה? לאן הוא צריך לבוא? לאן? איך אתה יודע? ופעם רואים את זה ממש בחוש. איך אנשים באים עצובים, והם נפתחים כמו פרח, ברגע שהם מתחילים להתחבר אל הכלל, אל החברים, אל העם שלהם, אל המדינה שלהם, אל העולם. כן, בבקשה. זה מה שאנחנו לומדים כרגע. הוא אומר, כל זמן מאיר בתכונתו. אתה חי במדינת ישראל. כן. תסתכל עליה בעין טובה. תראה את הטוב שבה. יש קשיים, נכון. אבל הקשיים זה לא המהות. המהות כרגע, הדור שלנו, זה גאולה. זה קיבוץ גלויות. יש אורות, יש צללים. אבל בוא תראה את האורות, ולא שהצללים לא קיימים, אבל תסתכל בעין טובה. כשאתה בחושך, הכל חושך. בגלות הכוונה. אתה יוצא מהפרטיות אל הכלליות. כמה שהאדם הוא יותר כללי, ככה הוא רואה בעין טובה יותר את העולם. הרב קוק כותב במקום אחר, שהאדם, כל הצרות של האדם, הפרטיות וכל הדברים האלה נובעות מהפרטיות. כשאתה יותר מדי חושב על עצמך, כל הצרות, האישיות, המשפחתיות, החברתיות, כל זה, נובע בגלל שאתה שקוע בתוך מי? בתוך הפרטיות שלך. ואם אתה רוצה לראות טוב, תתעלה מעל הפרטיות, תסתכל גם על הכלל. דרך אגב, גם בפסיכולוגיה זה ככה. לא שאני פסיכולוג, אני לא פסיכולוג. מישהו אוהב לטייל כאן? אני אגיד לכם למה אתם אוהבים. זה בעיה נפשית. כשאתה מטייל, אתה לא חושב על עצמך, חושב על מה שאתה רואה. אתה יוצא ממך החוצה. איזה נוף, איזה אנשים, איזה יופי. נרגעתי, מרגוע. אבל אם אתה יושב בחדר שלך, ואתה כל הזמן חושב על מי? על עצמך. לא טוב לך. אתה כמו בצוהר כזה. אז כמה שאתה יותר כללי, במילא אתה מרגיש יותר טוב. כן, בבקשה. זה בעיה, אני אגיד לך. היום אנחנו שטופים ב... מה שנקרא מדיה, העיתונים והטלוויזיה והרדיו וכל הדברים האלה. ולצערי הרב, אבל זאת עובדה, שכל המימד הזה הוא עכשווי. הוא לא, אין לו פרספקטיבה. העיתון, אם יספר לך שיש אנשים טובים וכל זה והכל הולך לטובה, אף אחד לא יקנה את העיתון הזה. למה? אנשים אוהבים את הסקופים, את הטרגדיות ואת הזו, כל זה. אבל זאת לא האמת. זאת לא האמת. אתן לכם רק משל שתבינו מה הכוונה. למה יש בטלוויזיה, יש תוכנית על אדם פלוני. נכנסים לבית של משפחה. זה עם הטלוויזיה, עם המצלמה, כן? אפשר לראות את המטבח שלך? עקרת הבית. כן, לא, רק תפתחי את פח האשפה, אני רוצה לראות שם את ה... והוא לוקח, אני לא יודע איך קוראים לזה צלמי, זום, לא זום, איזה מילה כזה. מסלם את פח האשפה ככה, מימין ומשמאל, אפשר להפוך את האשפה. מופיע בטלוויזיה, במסכים הגדולים. היינו במשפחה של פלונית אלמונית. אני רוצה, מוכרחים להגיד לכם, מה שכמה גילינו, איזה לכלוך, איזה אשפה, הו, הו. כל האשפה, לכלוך. הסכנה האישה הזאת, הבית למופת, הכל מצוחסך, הכל נקי, הכל מסודר. מה הוא צילם? מה הוא צילם? זה באמת מעניין, יש מה בפח האשפה שם. זה מאוד מעניין את האנשים. משל, כל הזמן נמצאים איפה? ברצח, ברוע, בטרגדיות, בזה. אתה קם, אתה אומר, רגע, איפה כל הדברים האלה? הם לא במציאות. זה קורה, אז מה, זה פתאום ממלא את כל חיינו? אני נוהג לספר, פעם נתתי שיעור ברמת אשכול. ותוך כדי שיעור, בכנסת שם, באה אישה זקנה, והיא מתחילה להיאנח. אוי, אוי, אוי. אישה זקנה, אחרי השיעור ניגשתי אליה, שאלתי אותו, גברת, את סובלת ממשהו? מה? למה את כל כך נהנחת? לא ראית טלוויזיה? באמת לא ראיתי טלוויזיה. אתה ראית פעם טלוויזיה? אשריך מה אתה אוכל ככה? מי שרואה כל הזמן טלוויזיה, מה הוא עושה? אוי, אוי, פותח את העיניים, השמש זורחת, השמיים כחולים, אנשים חיים. איפה הרצח, איפה הטרור, איפה... הוא לא קיים בכלל. במציאות הוא לא קיים. נכון שנקודתית יש בעיה, אבל לא יכול להיות שהנקודה היא הכל. זה מובן הדבר. עלינו להתעלות מעל... כל המדיה עוסקת בעכשוויות, ברגיעות, ולא רק זה. בצד הזיבורית, או מהצד הלא טוב של החיים, ואתה דופקים לך בראש, לא לך, לי, לכולנו, כל היום, פאק, 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 פאק. ואתה כבר חי במציאות שהכל רע והכל לא טוב, ואנשים בלתי מוסריים, אנשים מושחתים, אתה פותח את העיניים לראות מימין ושמאל איפה כל זה, זה לא קיים. הבנת? אתה צריך להתעלות, אתה צודק, זה קשה, זה לא פשוט. כשזה אנחנו יושבים ולומדים כאן. איך מסתכל על המציאות בעין טובה? לא לחפש את הלא טוב, ואת הרע, ואת כל הדברים האלה. ברכתי לכם, אני היום סנדק, ברכתי לנו, לכולנו, שתהיה לנו עין טובה, לראות את הטוב בעולם, בטבע, במדינה, בממשלה, מה אתם רוצים? במשפחה, בעבודה, בכל דבר ודבר. כי בכל דבר ודבר יש טוב באמת. ברוכים תהיו.